טוב, כן, אנחנו הגענו בספר אורות מאת מרן הרב קוק לעמוד קל"א. אנחנו מסיימים את פרק ו' של זיכרונים. הנושא הוא הסובלנות, ואנחנו עסקנו בצד התיאורטי של הסובלנות כבר הרבה, קל"א. ועכשיו אנחנו משלימים את הנושא. כלומר, היסוד האחרון שראינו ברשימת כל הרעיונות של הרב בנושא של הסובלנות, זה היה שהמונותאיזם, אמונת הייחוד, מוכרחת להיות מקיפה את הכל. וכאן יש הבדל בין מונותאיזם לבין מוניזם. אפשר לדבר על אמונת השם, כמו למשל באסלאם, מכיוון שהקדוש ברוך הוא הכל, אז אין מבלעדיו, ולכן הכל נכנע לו. ולכן יש דברים שמוכרחים להגיד שהם לא קיימים, למשל כל מה שלא מאמין. לכן באסלאם יש רק שני עולמות. יש העולם המוסלמי, נקרא דר אסלאם, כלומר עולם השלום, בית השלום, ודר אל חרם זה עולם החרב. כלומר, זה כל מה שמחוץ לתחום של האסלאם, זה לא קיים. כלומר, זה קיים, אבל זה מאוד מפריע שזה קיים, ולכן צריך להשתדל שזה לא יהיה קיים. דר אל חרב. וזאת אומרת, יש מין שלילה של הזהות של השני, היא לא קיימת. מה שאין כן, ולכן גם, למשל, עוד מושג שמאוד מצוי באסלאם, זה שלילת הבחירה החופשית של האדם. אם האדם יש לו בחירה חופשית, אז זה סתירה לכל יכולתו של הבורא. לכן, אם אתה מאמין שהאלוהים הוא כל יכול, זה חייב להיות שהאדם אין לו בחירה חופשית. מה? קוף דלת רש. כן. בעברית פטליזם. כן, כלומר, הכל נגזר מלמעלה. מכתוב מן אללה, כן, הכל כתוב מאת השם, זה כבר כתוב. זאת אומרת, זה מין אמונה בייחוד הבורא שבא לשלול מציאות אחרת. ואילו אמונת הייחוד הישראלית, שמה ישראל השם אלוהינו השם אחד, אומרת בכל נמצא הבורא. זאת אומרת שאין שום מציאות שחוצצת לפניו, ולכן בכל דבר אתה יכול למצוא את האלוהים. לכן אומרת הגמרא במסכת סנהדרין על הפסוק אין עוד מלבדו, אומרת הגמרא אפילו כשפים, אפילו כשפים, הכישוף גם זה מאת השם.
מתנות?
כן, מתנות. זה מה שנקרא, הגמרא שואלת למה נקרא שמם כשפים, שמכחישים כוח פמליה של מעלה. מכחישים, הכוונה להחליש, נשום כחוש, כן? הכישוף משתמש, כלומר פועל ככוח עצמאי, לא צריך את הקדוש ברוך הוא, זה פועל לבד, זה אוטומטי. למטה יש כוחות שעובדים, לא צריך את אלוהים. זה נקרא מכחישים פמליה של מעלה. כן, גם המרכבה הטמאה, גם השטן, גם הסתרה אחרה, כל זה זה מאת הקדוש ברוך הוא. איך אתה אומר סתרה אחרה? מה זה סתרה? צד, צד אחר של מי? של הקדוש ברוך הוא. אלוהים אחרים, הצד האחורי, כן? הכל מאת השם. ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם, כלומר גם הוא מבני האלוהים. זה לא ישות אנטיתטית חיצונית. סליחה? מוניזם, מוניזם, כן. זה כמו אצל המוסלמים, כן? יש כוח אחד לעומת כל שאר הכוחות, כן? או מונולטריה, כן? אליל אחד. זאת אומרת, יש אנשים שיש להם הרבה אלילים, פוליטאיסטים, ויש כאלה שיש להם רק אליל אחד, למוסלמים. אז זה דומה למונותאיזם שלנו, אבל אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי, על משהו שמקיף את הכל. לכן אומרת המשנה במסכת אבות, אין לך דבר שאין לו מקום, הכל יש לו מקום. כן, צריך לדעת איך. אומר הרב בעמוד קל"א בשורה השלישית, יודעת היא אמונת הייחוד כי בכל יש ניצוץ אור. הניצוץ האלוהי הפנימי זורח בכל אחת מהאמונות השונות בתור סדרי חינוך שונים לתרבות האנושית. כלומר, יש בעולם כל מיני דתות, כל מיני אמונות, הרבה דברים. זה עבודה זרה גמורה, או עבודה זרה לחצאין, לשליש, לרביע, אפילו 5% עבודה זרה. יש הרבה עבודה זרה בעולם. אומר הרב, זה נכון, אבל כל זה זה עבודת השם, זרה. זה עבודת השם בצורה זרה. לכן זה כל כך חמור. אם זה סתם שטויות, אז מה הניבים כל כך נלחמים בשטויות? אבל זה עבודת השם שם. כי בסופו של דבר, הגרעין הפנימי של האמונות האלה, זה אמונה בשם. הגרעין הפנימי, הנסתר. אז זה עם הרבה תומעה והרבה קלקול והרבה רפש, אבל בתוך זה, זה עבודת השם. יש בשירת הים פסוק, מי כמוך באלים השם. אומר הזוהר, אין לך עבודה זרה שבה כתוב שאין בה ניצוץ של קדושה, שנאמר מי כמוך באלים. שהתורה כתבה אותו. טוב, אלו שזה לא כתוב, זה קשה לנו לראות את הניצוץ, זה הכוונה. כלומר, כשהתורה כתבה משהו, זה מקל עלינו. זה הכוונה. כשהתורה לא כותבת, קשה לנו. למשל, יש רשעים גדולים שזכו שדבריהם יכתבו בתורה. נכון? כשפרעו אמר, מי השם אשר אשמע בקולו, הוא ידע שזה יהיה פסוק בספר שמות? הוא לא ידע, אבל זה פסוק בספר שמות. וכל התורה כולה זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. גם הכפירה של פרעו, יש שמה ניצוץ אלוהי. כן? לכן זה משהו מרע. אם אתה מאמין שהשם אחד, אתה חייב לראות את אלוהיות בכל. כן? הניצוץ האלוהי הפנימי זורר בכל אחת מהאמונות השונות, בתור סדרי חינוך שונים לתרבות האנושית. יש איזה גוי אחד שאמר את זה לפני כמה זמן, הדלאי למה. אמר את זה בעיתון, אמר שבכל הדתות יש יסוד מאחד. הוא אמר? מאחד.
הוא רוצה להגיד
את שווה
לכל העם
שלו, לא? לא, על אמין טריף אמרו את זה. כן, זה מעניין. ברדיו הישראלי אומרים שאמין טריף היה אדם גדול. הוא יחזיר בתשובה הרבה אנשים. מהדרוזים. בקהל הדתו. יחזיר הרבה דרוזים בתשובה. כן, אבל ברדיו, לך תגיד על איזשהו רב שהוא יחזיר בתשובה הרבה אנשים, לא יגידו את זה לשבח, כן? אבל על אמין טריף, כן? גדול, הוא יחזיר בתשובה. מה? כן? אז בעיתון הארץ גם אמרו את זה. כן, משבחים מאוד את הדתות האחרות. זה כמו שמשל אמן רובינשטיין, שר החינוך שלנו. כן, אז הוא באמת ביד ושם סירב לחבוש כיפה, אבל כשהוא ביקר במסגד הוא הוריד את הנעליים. אז הם מוכנים לראות את ניצוץ האור שבכל דבר חוץ מאשר איפה שיש אור. טוב, לתיקון הרוח והחומר, השעה והעולם, היחיד והציבור שלה, אלא שהן בהדרגות שונות. הנה, הרב כאן מיד מזהיר אותך. אז אם ככה, תגיד נצרות, בודיזם, יהדות, הכל אותו דבר. לא, לא. יש דרגות. כשם, וכאן תראו את ההבחנה החדה, שכוח הצומח אחד הוא, הוא מתגלה בארז אשר בלבנון, ובאזוב אשר בקיר. אלא שבראשון הוא בא בצורה עשירה ומרובה, ובשני בצורה ענייה ומעוטה. כן, אור הניצוץ האלוהי בא בגבוהה שבדתות ואמונות באופן עשיר ודרך רוממה, ובירודה שבהן באופן מטושטש, בעוני ושפלות. אבל למרות שזה בא באופן מטושטש, בעוני ושפלות, זה גם נמצא שם. יש גמרא במסכת עבודה זרה מספרת שיש בבבל עבודה זרה שכשאין גשם עובדיה לוקחים אדם, שוחטים אותו, מקריבים אותו על המזבח ויורד גשם. מה? וזה עובד. את הגמרא, איך זה? אני שמע. פירוש ראשון בגמרא, הקדוש ברוך הוא רוצה להטעות את הגויים. שונא אותם, אז הוא נותן להם לחשוב שעבודה זרה שלהם זה עובד, כדי שלא יחזרו בתשובה. אל תראה, הגמרא מביאה סיפור דומה, לא זוכר בדיוק מה הפרטים, גם כן עבודה זרה שעובדת. הגמרא אומרת, מה, וילכים מפני שהם טובים, אז הקדוש ברוך הוא לא יעזור להם? כלומר, יש צד כזה, צד כזה. הקדוש ברוך הוא מטפל בכולם, אז גם, אז הם בחרו עבודה זרה, אז גם עוזר להם. יש צד כזה, צד כזה. כן, יש אגב כנסייה כזאת בצרפת, בלורד, פורסם, באים אנשים, על כיסאות גלגלים, יוצאים, עומדים. אולי זה קורה, אומרים שזה קורה. מה אני יונה?
הם התכוונו,
שזרקו את המייר, שקעת המייר מזה. כן, אז זה עוזר. לא עוזר, למה? וכי מפני שהאנושות תורה, אז הקדוש ברוך הוא עזב אותה לגמרי? לא. פסוק בזכריה, דברי תוכחה של הנביא אל עם ישראל, אומר, אתם, עם ישראל, לא אכפת לכם ממני, אומר הקדוש ברוך הוא, מקריבים על שולחני לחם מגואל. אתם מביאים קורבנות בגלל שאתם חייבים, לוקחים את ה... והבאתם גזול, שבור, לוקחים פרים שבורים, גזולים, זה מה שאתם מביאים אל המזבח שלי. אבל יהיו הגויים, כתוב בזכריה, הם עובדים לי, גדול שמי בגויים, אני אומר משהו, כי בכל מקום מוכתר מוגש לי שמי ומנחה טהורה, כי גדול שמי בגויים, מיום השם צבאות, ואתם מחרפים אותו משהו כזה. כן. כלומר, מה פירוש דברי זכריה? דברי זכריה זה ממש מדהים. איך זכריה הנביא יכול לומר שבכל העולם עובדים את השם חוץ בעם ישראל? זה פשוט, זה מה שהוא אומר. כל העולם עובדים את השם דרך עבודה זרה שלהם. עם ישראל לא דרך עבודה זרה, צורה ישירה. ולכן כאן יש דרישה לעבודה יותר טהורה, יותר בכוונה. ולכן יש טענות של הנביא נגד עם ישראל. דווקא מפני עליונותם. אבל מה, בסוף השבר השגנו פה איזה יסוד? יש ניצוץ כללי בחוד. הרשעה והבערות, אני קורא כאן ברב. הרשעה והבערות האנושית עיוותה את הדרכים של נטיית האדם הכללית השואפת אל הטוב, אל האמת, אל העושר הרוחני במעמקי מובנו. זה מזמן שהאנושות נפלה מאוד. שלוש נפילות עיקריות: נפילה לשפיכות דמים בימי המבול, לעבודה זרה בימי מגדל בבל, וגילוי עריות בימי סדום ועמורה. שלושת המאורעות האלה הם נפילתה המוסרית של האנושות, באופן כזה שלא הייתה ברירה אלא להקים את הכל מההתחלה. ואז הופיע אברהם שתיקן עבודה זרה, יצחק שתיקן שפיכות דמים, ויעקב שתיקן גילוי עריות.
לא אברהם שתיקן שפיכות דמים, אז שלהם חי למעב.
יש שני פירושים בזוהר.
מה יצחק תיקן?
עבודה שפיכות דמים, גילוי עריות. מיטתו שלמה. יש ביעקב אבינו, זה אגב משהו מאוד מעניין, כבר אתה שואל, כשהוא עובד שבע שנים בשביל רחל, בסוף השבע שנים הוא הולך ללבן, אומר ביטוי קצת לא נעים, כן? הוא אומר, הבה את אשתי כי מלאו ימי ואבוא אליה. ביטוי יפה, לא? ככה הוא אומר לחותנו, על המאורסת שלו, צריך להתחתן כי... ואבוא אליה. אז רש"י מביא שם בשם חז"ל ביטוי קשה, קל שבקלים לו, ככה מדבר. כן, לבית החותן שלו, הוא אומר להם, הגיע הזמן, איזה מין דבר זה. אז רש"י שם אומר תשובה שהיא לכאורה לא מובנת. רש"י אומר, אלא שרצוני להעמיד ממנה ולדות. אתה רוצה ילדים, בסדר, אבל אתה יכול לדבר יפה. אלא כוונת רש"י משהו אחר לגמרי, שאצל יעקב אבינו כל המשמעות, נגיד הפגומה שיש במעשה המיני, נעלמה לגמרי. הוא תיקן את החטא של אדם הראשון, והיו שניהם ערובים, אדם ואשתו, ולא ידושה. הוא תיקן את זה, הוא בדרגת אדם הראשון, ולכן הוא בכלל לא מרגיש שיש בעיה. כל זה בשביל להעמיד ולדות, אז מה הבעיה? תיקן את אדם הראשון, תיקן את גילוי הראיות. לגבי השאלה שלך, ואתם רוצים עוד הוכחה שהוא באמת היה במדרגה הזאת?
כן,
הוכחה נפלאה. מחליפים לו את אשתו במיטה והוא לא שם לב. לא משנה, בכל זאת 7 שנים הוא מכיר אותה והוא לא שם לב שהחליף. זה אומר משהו על האיש הזה, מדרגת האיש. רק בבוקר אתה מוצא מה? לדעת, זה לא יזכות, זה מראה על התהרה של האיש הזה. מה? הלאה, זה אומר הרב, אבל שאין האנושות נפלה, אבל גם במעמקי הקליפות היותר גסות, גנוז וחבוי הוא אותו הניצוץ הטוב, אור השם, אור האורים, שאי אפשר לנו לבטאו, ואיננו יכול להתלבש באותיות של שום מבטא, גם לא של שום רעיון. והעולם הולך ומתבשם, יש התקדמות בעולם, הדעה הישרה הולכת ומרחבת את דרכה, ההיגיון הבריא והניסיונות הרבים מפנים את הדרך מהמכשולות, התאיות הולכות ומתמעטות, וסיבוכי הדמיון הגס הולכים ומתפרקים. כן, היום אין לנו כל כך הרבה מאבק נגד שחיטת תינוקות לעבודה זרה. כן. היום כבר לא עושים את זה. לא לוקחים תינוקות ושורפים באש. לא מקובל. כן, גם אין לנו... בסדר, אבל פחות חמור. כלומר, אין לנו היום צורך להילחם במשחקי הקרקס. גם לא. קדשות, זה כבר לא קיים. העולם מתקדם, משהו איך שהוא מתקדם. נשאר בחובו, בעצם תוקפו, עוז הרוח הפנימי הדוחף וניצוצי הטוב להתגלות, וניצוצי הטוב כמזיקי אור אמת, מזוהר אור אלוהים אמת, מתחילים להתראות מתוך חגבי ארצות מאפיליות, על כן מתחילים להתנוצץ אבקי האמת והאור המפוזרים בין כל האמונות השונות, שכולן נובעות ממעיין החי והיחיד. כן, בסופו של דבר הכל מאותו מקור. ואיפה המקור? שעיקרו ושורשו הוא תמיד אור ישראל, האמונה הטהורה העומדת על הבסיס היחידי שמעמידה לעד ושלעד לא ימעד. ולכן זה יכול להביא באופן טבעי את המאמינים כולם לפנות לעם ישראל ולשאול אותו, נו, מה באמת יש לכם לומר לנו? התקרבות כזאת היא אפשרית. לכן, אומר הרב, עצה מעשית, תחת לדחות את כל הערג המחשבי שהניצוצות הקטנים של הטוב מתחילים להתנוצץ ממנו, ושהם בעצמם מצודדים נפשות ללכת אל עמקי התהום, כן? אתה יכול להגיד, כל אידיאולוגיה שאיננה האידיאולוגיה שלי זה זבל וצריך לדחות את זה. אבל אומר הרב, מה אתה חושב? מה מושך באידיאולוגיות האלה? ניצוץ האור שגנוז בהן. אז אתה לא יכול לדחות. מקום שלטון החושך הממית הנשמה באוזן גבורתו, מה שבאמת לא יצלח בידו, כלומר לא יצליח גם להרוג. אז מה עלינו לעשות? עלינו להרבות את האור המקורי, לגלות את הרוחב, את העומק, את הכלליות והנצחיות שיש באורן של ישראל. הרב למשל כותב את זה בהרחבה במאמר הדור המפורסם. הוא אומר, יש אנשים, הם רוצים צדק חברתי. רוצים צדק חברתי. למדו בבית המדרש, רואים שבבית המדרש לא אכפת לאף אחד מצדק חברתי. ראו ליד בית המדרש, יש סניף של המפלגה הקומוניסטית, שם דווקא כן אכפת מצדק חברתי. טוב, מה שאכפת לי זה צדק חברתי, אני עוזב את בית המדרש, הולך לסניף של המפלגה הקומוניסטית. אפשרות ראשונה של מלחמה, להגיד, תשמע, צדק חברתי זה לא חשוב, מה שחשוב זה עבודת השם. טוב, אתה לא תצליח. למה? כי הוא יודע שצדק חברתי זה חשוב, הוא מרגיש צורך כזה, ולכן אתה תגיד אלף פעמים שמה שחשוב זה עבודת השם, זה לא יעזור. אבל אם תגיד, אבל אתה צודק, צדק חברתי זה חשוב מאוד, וכדי להגיע לצדק חברתי באופן אמיתי ולא באופן נכשל, צריך לעשות את זה בבית המדרש, ושם יש לזה סיכוי להצליח, ולא בסניף של המפלגה הקומוניסטית. ואתה תראה איך זה, איך הצדק החברתי בא לידי השלמתו היותר אמיתית ושלמה דווקא מתוך בית המדרש ולא בסניף הקומוניסטי, אז הוא יבוא לשמוע אותך בבית המדרש. לא, לא, זה אמיתי, הוא אומר זה חלק ממנת הייחוד. אנחנו מאמינים שבכל יסנישות של האור, לכן הוא אומר, זה לא רק בגלל שזה לא יעזור אחרת, אלא בגלל שזאת האמת. מפני שזאת האמת זה לא עוזר אחרת. או? כמו כן יבוא אדם ויאמר, אני חשוב לי איכות הסביבה, לדתיים לא חשוב לי איכות הסביבה, ולכן אני עוזב את בית המדרש כי שמה הכל מכוח. נגדיר, עד רבה, שאיכות הסביבה, יש ללכות איכות הסביבה, ושאצלנו זה נעשה בצורה יותר נכונה ואמית וכו'. וכך לגבי כל טעות וכל שטות הנאמרת בעולם, יש הרבה, יש הרבה רשימות. למשל כשיש אידיאולוגיה שמאלנית כמו היום, איך אפשר לשכנע שמאלנים שהם טועים? זה שאלה גדולה. לא, זה בדיוק לא יעזור, כי זה עוזר רק אחרי שהתורה הקומוניסטית נפלה. אבל כל זמן שהיא לא נפלה אי אפשר היה לשכנע אף אחד. בשלב הזה האידיאולוגיה השמאלנית עוד לא שברה את הראש, אם כי זה יכול לקרות, כן? אבל בשלב הזה היא חזקה ותקיפה במוחם של הרבה אנשים. אז יש אפשרות אחת להגיד, תשמעו, שמאלנות זה שטויות, אתם לא מבינים בכלל מה זה עם ישראל, מה זה ארץ ישראל, אתם בוגדים, לא שווים כלום. את מי זה ישכנע? אותנו. זה בטוח, זה ישכנע אותנו. אבל איך לשכנע אותנו? מהו הערך שמגינים עליו? ואת הערך שמגינים עליו לראות איפה הוא נכון ואיפה הוא נמצא מן הסתם גם מלא אצלנו, וערך שדווקא מתוך תורת השם אפשר להגן יותר טוב על הערך שהם רוצים בו מאשר על ידי שיטתם. אמרנו כבר, למדנו את כאן פעמים, אבל באופן פשוט, כשאדם אומר, אני הומניסט, ולכן צריך לתת את יריחו לערפל, והוא בא אל מי שלא רוצה לתת את יריחו לערפל, הוא אומר, אתה לא אכפת לך מן הערבים, לא אכפת לך מן האנושות, אתה רואה רק את עם ישראל. אפשר לענות לו, עם ישראל זה כל מה שחשוב, וכל שום דבר אחר לא חשוב. זה לא משכנע אותו, כי הוא יודע שזה לא נכון. הוא יודע שיש ערך לאדם באשר הוא אדם. זה מה צריך לעשות. אנחנו צריכים קודם כל לדעת את זה בעצמנו, שדווקא זה שעם ישראל הוא קדוש וטהור ויושב בכל מקום בארץ ישראל ויושב גם ביריחו, זה עצמו הטובה היותר גדולה שאנחנו יכולים לעשות לאנושות. לכן דווקא מתוך מוטיבציה אוניברסלית אנחנו לא רוצים לדבר עם הרפא. אבל זה צריך לברר את זה, זה לימוד ארוך, זה כל הספר אורות זה על זה. כל החלק הנקרא אורות ישראל מסביר את זה. אבל לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך, תעזוב את הגויים האלה, זה לא בשבילך. לך לאן? אל הארץ אשר אראך. נו, ומה תעשה שם? ויעשך לגוי גדול והגדלה שמך. נו, ומה יקרה? ויברכו בך כל משפחות האדמה. כלומר, אם אתה רוצה תיקון העולם באמת, אתה צריך עם ישראל חזק, אתה צריך את ארץ ישראל בידינו וכו'. למשל, יש רעיון היום שנקרא, ירושלים זה עיר קדושה לכל הדתות, זה עיר בינלאומית, איך אתם רוצים לתת את זה לעם מיוחד? מסקנה, צריך שירושלים תהיה בינלאומית. ירושלים בינלאומית. מה זאת אומרת? מוזיאון. בתוך המוזיאון הזה מסתים, יש קצת כנסייה, קצת כותל מערבי, קצת מסגד, קצת הכל, כן? בהקפאה, שזה לא יפריע, שיוכלו להסתובב בתוך המוזיאון. זה לא עיר בינלאומית, זה בצוות בינלאומית. אם אתה רוצה עיר בינלאומית באמת, זה נכון, ירושלים זה עיר בינלאומית. לכן צריך לתת אותה רק לעם בינלאומי. לעם היחיד שיכול להיות נשמה לכל העמים. אם אתה נותן את זה בידי עם אחר, אתה פוגע בנשמת העולם. ואתה מעכב את אור השם מלהתגלות בעולם. לכן אסור לתת את זה לגוי אחר. כן, מישל. כן, מישל. הבעיה. זה לא נכון, כל הגויים מאמינים בך. אז זה לא רק קצר, אני מדבר לנצר הרוח. נגד מעניין, שר החוץ הנורווגי, מר שמוע, אמר בחתימת ההסכם, שהוא אמר, you are the chosen people, and we are the frozen people. רצה לעשות משחק מילים אידיוטי, אתם העם הנבחר, ואנחנו העם הכפוא, כן? כך אמר שר החוץ הנורווגי. עכשיו, זה בדיוק מה ששמעון פרס לא היה רוצה לשמוע. כן? אבל הגוי יודע את זה. אין לי ויכוח בעולם כולו שהעם של התנ"ך זה עם ישראל. כולם יודעים את זה. ולכן יבוא הזמן שהעולם יקבע דין וחשבון. ימי עם ישראל, על נו מה עשיתם לארץ הזאת? הרי הארץ הזאת היא שלכם בגלל התנ"ך. אז איך אתם מעלתם באנושות ומסרתם אותה? כן? בדיוק. ולכן, אבל איך דבר כזה נעשה? אם אתה עושה את זה בצורה טקטית, אתה צודק, מישל. זה ייקח הרבה זמן. אם אתה שאתה פה, לא רק לטובת ישראל, אלא לטובת העולם.
העייפות זה לא משנה, כי גם האנשים העייפים הם מסוגלים להתעורר בשביל דברים ערכיים שמאמינים שהם ערך. אין שכה עבודה יותר קשה לגלות מה הערך של אי ערכים. זה רק, זה כבר יפה לזה. כן, כן, נכון, שום ערכים. זאת האידיאולוגיה שאין ערכים בכלל. כן, אפילו לא שלום. כן? זה עוד לא לגמרי קיים, אבל בעזרת השם זה גם יהיה. כן? זאת אומרת שהם יגידו אין שום ערכים בכלל, ואז אנחנו עוברים לשלב אחר של חשיפת האור הזה. זה רב נחמן ברסלב כך כתב על זה בניקודי מוהר"ן, איך עושים את זה. יש שני סוגי אפיקורסות בעולם. כך כותב רב נחמן ברסלב. אני אגיד לכם את זה בקצרה, כיוון שאולי מאוד הרבה. יש אפיקורסות. מה? שמול. יש שני אפיקורסות. יש אנטיקורסיות. זה מושגים מתורת הקבלה, אבל אנחנו לא נגמד אותם כפי שאוהב הקבלה, אלא בהשלחתם המחשבים. אנטיקורסיות היא שבירת הכלים. זה סוג א' של אנטיקורסיות. סוג שני של אנטיקורסיות. זה אנטיקורסיות. הבאה. מחלל, זה שני מושגים מתורת הקבלה שאני אסביר אותם בצורה קצרה ומובנת. שבירת הכלים זה בלבול הערכים. למשל, יש ניקח ארבעה ערכים, ערך א' ב' ג' ד', ערך א' קודם לערך ב' וב' קודם לערך ג' וג' קודם לדף, כולם הם ערכים, אבל יש סדר לערכים. יבוא אדם מבולבל, אפיקורוס, ויגיד לא, מה פתאום? ג' זה בשביל ד' ואחרי זה א' בא אפיקורוס אחר, אומר לא, לא, ב' ד' א' ג'. מה עושים? מסבירים לו. כל הערכים שאתה אומר, גם אני מסכים, רק בסדר הפוך. ותראה שזה הרבה יותר ברור שזה בסדר הזה. זה מה שאמרנו עד עכשיו, משה, נכון? אבל אתה בא ואומר, יש מי שאומר בכלל, אני חושב שבכלל אין כלים, אין שבירה, אין כלום. אין כלום.
זה
הפיקורס של בית. אומר רב נחמן, זה פשוט לא, איפה זה בא הפיקורס הזה? זה בא. מרובד מסוים של המציאות שבה באמת אין בכלל ערכים. זה העין שלפני כל יש שגורם לחשוב דברים כאלה. הרי מי ברא את הערכים? ריבונו של עולם, ולפני שהיו הם לא היו. אם כן, האפיקורס האומר שאין ערכים מרגיש את הצד הזה, הרובד הזה של החיים. צריך להסביר לו, נכון, אתה צודק, באמת אין ערכים. ודווקא זה שאין ערכים במקור, זה מה שמאפשר אחר כך לברוא אותם. אם אתה חושב שהערכים הם מוחלטים, אז אתה בעצם עובד עבודה זרה על הערכים. זה הקדוש ברוך הוא שהוא מקור הערכים האלה. אתה צודק, אין ערך לשלום אלמלא שהשלום הזה זה שמו של הקדוש ברוך הוא. אין ערך לצדק אלמלא שהצדק הזה זה גילוי רצון הבורא וכו'. ולכן השלב הזה שבו אתה כופר בכל הערכים זה שלב חשוב בגלל האמונה ובהחייאתם של כל הערכים האלה. כן, כן, ברור, אבל רציתי בהקשר הזה זה בדיקותי מוהר"ן חלק א' תורה סמך ד' פסקה ב' תורת בועל פרעה. תורה זה איזו זכת תורות, כן? סמך ד' פסקה ב' נקרא בו אל פרעה. רגע, 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 נמשיך רק רגע. לכן תחת לבאר איך כל ניצוץ טוב המתגלה בעולם בעולם אחר הרי הוא נובע ממקורו מתחבר אליו בחיבור טבעי, אז מכל הניצוצות המתגלים מחדש יתוסף אור וחיים ונשמת האומה כבירה בעוצמך בכוח אלוהים שבה ובבוץ מאה אורה יביטו אליה ונהרו ולא ילכו לראות בשדה אחר גם את אותו המראה אשר החלו לחשוב שאך שם הוא מקומו. ועתידה הסובלנות להתפשט עד שיוכל רוח האדם בכללו למצוא את הניצוץ התמיר בכולם וממילא יזרק כל הסיגלה. כמו שפעם אמר לי, זה מתי חשוב, אם אתה אומר למישהו שהוא לא צודק, אז הוא חושב שאתה טועה. אם אתה אומר לו במה הוא צודק, אז הוא מבין במה הוא טועה, לחשוב שהוא צודק. והסירותי דמיו מפיו, ושיקוציו מבין שיניו, ונשאר גם הוא לאלוהינו, ויצורפו כל הניצוצות לאבוקה יותר גדולה, ואז תהפך אל עמים, שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, הגו סיגים מכסף, ויצא לצורף, כן. Merci la chérie. Tout à l'heure, la télé, c'est bien.